ערב טוב, ערב טוב, כאן כפיר בולוטין, מאוד מרגש להיות איתכם בשידור חי. כמובטח, יש לנו צלם מאוד מאוד מרגש, איש יקר ומרתק באמת, לדבר איתו הערב. אני אציג אותו ככה בשורה, אבל הוא תכף יציג את עצמו לפני כן. מי שכבר איתנו על הקו, הוא רק עכשיו מצטרף, או אם אתם צופים בהקלטה, אז תכתבו לנו בתגובות ערב טוב, תכתבו גם את השם שלכם. יש איזה עניין עם התוכנה שהיא לא מקפיצה את השם שלכם מהפייסבוק, אז תכתבו בתגובה כדי שנדע מי זה, תכתבו לנו ערב טוב, נוכל ככה להיות בקשר, מוזמנים בשמחה לשאול שאלות, גם טכניות, גם קונספטואליות, בכלל כל מה שעולה לכם בראש. אני גאה מאוד לדבר הערב עם צלם מאוד מיוחד, ברצי גולדבלט. ברצי גולדבלט הוא הזוכה הטרי, בקטגוריית סדרות ספורט של תחרות עדות מקומית, התחרות הגדולה היוקרתית והמשמעותית בישראל לצילומי פוטו ג'רנליזם נקרא לזה, ובין היתר ברצי הוא גם צלם חתונות, הוא גם צלם פורטרטים מעולה, דרך אגב הוא גם צלם אומנות, יש לו הרבה דברים מאוד מעניינים, תכף נראה ונדבר איתו ונעלה אותו לשידור, למה לא? ברצי,
כן.
מה העניינים חבר?
בסדר גמור, שיר, אהלן.
איזה כיף, אהלן אהלן, נעים מאוד, תגיד, שידור חי ראשון שלך?
כן, נראה לי, אולי כמה רעיונות, כמה תוכניות אחרי השחייה, אבל בגדול כן.
מגניב, מה זה כיף, זה כיף לזכות, איזה כיף זה לזכות בפרסה?
כן.
זה גם נותן הרבה חשיפה, לא?
כן, בהחלט, גם חשיפה וגם הערכה, וזה מה שכיף, הערכה בעבודה.
איזה כיף, זה גם, זה סוג של מה שאנחנו מנסים לעשות גם עם הספר בעצם, שיהיה את הדבר הזה שנותן את החותמת מצד אחד, ואת הערכה הזאת, שכאילו... זה לא שאתה צלם, או שהיית עד לפני כמה שבועות, צלם לא מוערך, אבל יש משהו בזכייה שנותן לזה איזה מין, מה זה נותן, איך תעזור לי להגדיר את זה?
פשוט, כן, קודם כל זה כיף שזה מודפס, אתה רואה את התמונות מודפסות בתערוכה עכשיו, וגם הכרה שמישהו צפה בהם, אהב את זה, נתן את הניקוד או הציון למקום הראשון, זה כאילו מה אני מרגיש שזה ישתלם לעשות את הסדרה הזאת.
אז אנחנו תכף גם נראה אותה וגם ניכנס לעומק, אתה רוצה להציג את עצמך באיזה כמה מילים, להגיד איזה משהו שאני אולי לא אמרתי, אתה יכול להגיד יותר טוב?
לא, נראה לי הגדרת אותי טוב, אני באמת מצלם בכל מיני סגנונות, בכל מיני תחומים, התחלתי לצלם בעצם בשנת 2000, תחילת שנות 2000, למדתי במכללת הדסה, למדתי צילום שם. איכשהו הגעתי בהתחלה ועד היום בעצם לעולם החתונות, ואני מצלם די הרבה חתונות, וחוץ מזה גם פורטרטים, מעטיפות של דיסקים, אז זה התחיל בכלל אומנים. היום רוב העבודה שלי זה באמת בעניין הפורטרטים, ו... חברות שמזמינות אותי לצלם דברים לאתרים שלהם או לעמודי פייסבוק, מיתוג מעסיק, זהו.
מגניב מאוד. אתה רוצה לתת איזה הקדמה, אני רוצה שכבר ניכנס לראות את התמונות וכולם פה מחכים לראות את הפרויקט הזה שזכה. אתה רוצה לתת איזה הקדמה לגבי מה אנחנו עומדים לראות בעצם, מה זה הפרויקט, איך זה נוצר, מה עמד מאחוריו?
כן, זה התחיל, את הפרויקט הזה התחלתי בסגר הראשון, עשיתי אותו בסגר הראשון, זה קרה בתכנון, ללא תכנון, זאת אומרת, נסעתי באוטו ושמעתי שידיעה שדוחים את האולימפיאדה בשנה, ונדמתי מזה שזה הייתה רק ידיעה אחת כזאת, ולא המשיכו לדבר על זה, זאת אומרת, עברו ישר לנושא הבא, זאת אומרת, שדחו את האולימפיאדה, והייתי בטוח שיהיה אחרי זה איזה אייטם, זה היה, אני זוכר, ברדוגו ווילנסקי, שמעתי בגלי צהל, באותו זמן הבת שלי גולשת רוח, אז, והמאמנת שלה היא הבדודה של שחר צוברי.
וואלה.
כן, אז אמרתי, מה, שמעתי שדחו את האולימפיאדה? כאילו, טלפנתי לה, אז מה, זה אמרה, כן, אל תשאל שחר, ממש מבואס מזה, כי אנחנו לא יודעים מה יהיה שנה הבאה בעצם, כי יש, הרי כל שנה יש את הקריטריון, אם הקריטריון ישמר גם לשנה הבאה.
נכון.
ואז אמרתי, וואי, יש מצב שאני אצלם אותו, זה נשמע לי פתאום, לא עלה לי רעיון לצלם אותו, כאילו, בקטע הזה, לא... ואז שאלתי אותו אם אכפת לו לבוא להצטלם, להיות עם הגלשן בבית, זאת אומרת, להצטלם עם הגלשן, ואז בעצם הגיעה התמונה הראשונה, שהוא כאילו בבית, בבידוד, גם דיברתי איתו, ואז הוא סיפר לי שהוא קיבל דוח, שהוא נכנס לגלוש בים, הוא קיבל דוח. כן. אז
פה כבר נראה את התמונה, זו.
כן. זהו, אז שחר זרם איתי על הרעיון הזה.
אתה בעצם פונה אליו, והוא לא מכיר אותך.
לא. והוא אומר, אתה אומר, שמע, אין לי, סבבה, אני בכיף, אני... באמת, הפתיע אותי מאוד הזרימה שלו. ואז אמרתי לו, תגיד, יש עוד אנשים בנבחרת האולימפית שאתה יכול אולי להגיד לי שמות וזה, הביא לי כמה שמות, ואז התחלה הייתה סבבה, כי גם הבת שלי גם מתעסקת בטקוונדו, אז גם ביקשתי מהמאמן שלי, שלה הייתה, כן, ספורטי, ספורטאית.
אתם מרחילים אותה שם.
כן, כן, בתשע. היא ממש אלופה בטקוונדו, ו... וכי גם הייתה מועמדת אולימפית מהענף הזה, והמאמן, והיא אמרה, הנה זה הטלפון של המאמן, דיברתי עם המאמן שלה, הוא שאל אותה, אמרה, כן, אבל תדע שאני מחרותיים מתגייסת, אז יש לך רק את מחר לצלם אותי. ואמרתי, יאללה, סבבה, איפה את גדרה? טוב, אני בא, אני נוסע אלייך לגדרה, זה היה תוך
איזה תמונה הזאת?
מלחיץ, מה?
איזה תמונה הזאת?
אני חושב שלא שלחתי, יכול להיות שלא שלחתי לך. נה, זה... היא קופצת באוויר והכלב מסתכל.
אני יודע איפה למצוא אותה, אבל
זהו, אז צילמתי אותה והיא אמרה את ה... כאילו שאלתי גם אותה, מכירה עוד מישהו מהנבחרת שאולי יוצא להצטלם, ואז את אנסטסיה השחיינית ודיברתי איתה קצת, ואז אמרתי, וואי, מתאים לך שאני אצלם אותך בבריחה ריקה כל הקטע של עוצר אימונים, הדברים האלה, והנה. אז חיפשנו בריכה ריקה, ואף אחד לא הסכים להכניס אותנו לבריכה, כי עוד פעם סגר, ואז מהרבה מאוד טלפונים, הצלחנו להשיג בריכה בגשר הזיב, ליד נהריה, ונסענו לשם, שם פתחו לנו את הבריכה.
טוב, וואו.
כן. מדהים, הגעתי מרעננה לנהריה באיזה שעה וחצי, זה אפילו פחות, ממש, הכבישים היו ריקים, הסגר, והיא זרמה איתי לצילום הזה. זהו, ואז שהיה את שלושת הצילומים, האלה שזה, הם עשו, נעשו נורא מהר, נעשו כזה תוך איזה שבוע, שלחתי את זה לידיעות אחרונות, והם אמרו, וואו, תשמע, זה אחלה, אחלה רעיון, אם אנחנו נצליח, אם תעשה 8 צילומים, נעשה מזה כתבה מצולמת. זהו, ואז, דרך אגב, הנה, כן, זאת, זה הצילום של הטקוונדו.
גדול.
של הדישג. ממש זה היה יום לפני הגיוס שלה, ככה, ו...
טוב, וואו.
כן, הכלב שלה היה מושלם. הכלב שלה מדהים, איך הוא...
אתה רוצה רגע באמת להיכנס לעניינים הטכניים של, של איך זה צולם, או שאתה רוצה להשאיר אותנו במתח?
לא, אין פה יותר מדי טכניקה, יש פה פלאש.
כן, כלום, מהטלפון בטח, אין פה טכניקה בכלל.
יש פה פשוט שני פלאשים עם באונס נראה לי, לתקרה אפילו, בלי איזה מטרה משהו, כי התקרה שם יחסית נמוכה, אז לא יכלתי לעשות פה תאורה, להביא איזה בוקס לייט או... פשוט באונסים לתקרה ועם אור קיים, שילוב של אור קיים מהחלונות ונראה לי עד השעה 50, כן? אין פה איזה משהו טכני.
איך...
נחצתי אותה בקפיצה פשוט, ובדיוק הכלב גם מסתכל למעלה, אתה יודע, אז...
אחד הדברים שמעצבנים חובבי צילום, לא מעצבנים כאילו, שזה התמונות היפות האלה, הן נראות כל כך פשוטות לביצוע, ואז כשחובב צילום מנסה את זה בעצמו, הוא מגלה שזה כאילו, אתה יודע, הנדסת טילים מינימום.
לא, זה הכי פשוט שיש, אין פה בכלל...
דבר איתנו רגע על איך
הורים מורכב.
איך תפסת אותה ככה באוויר?
מה, מה?
איך תפסת אותה ככה באוויר מבחינת המהירות סינק?
אז כנראה צילמתי את זה במהירות של 200 או 250, ופשוט עשינו כמה טקים, 1-2 לקפוץ, 1-2 לקפוץ, עשינו הרבה קפיצות, תשמע, יחוד אותי, לכם את הקוונדו, בשבילה זה לא בעיה, והנדסתי את הצילום כמובן, שאימא שלה תהיה שם, זה כאילו מהחיי יום יום, עוד פעם הסגר, עובדים מהבית, האחות עם עבודה עם המסכה, בכל זאת להראות את ענייני הקורונה שמתאמן בבית, ועוד פעם, כן, טכנית אין פה באמת משהו מורכב.
אוקיי, אני שנייה מסביר לצופים מה שאלת, מה זה המהירות סינק שדיברנו עליה. אז בעצם כשמשתמשים בפלאש, תקן אותי אם אני אומר משהו לא מדויק, כשמשתמשים בפלאש, הפלאש בעצם יורה במאית שנייה, או בערך מאית שנייה, הוא יורה את כל כמות האור בעצם, וזה צריך להיות מתואם עם מהירות התריס של המצלמה. זאת אומרת שהפלאש והמצלמה צריכים להיות מתואמים, כדי שהפתיחה המהירה של התריס תהיה בדיוק כאשר הפלאש יורה, ולכן יש מהירות, אנחנו קוראים לזה מהירות סינק, זה קיצור של מהירות סינכרון, שהמצלמה מסוכנת עם הפלאש, ובעצם... המהירות סינכרון המקסימלית היא בדרך כלל בין 1 חלקי 200 ל-1 חלקי 250, שזאת מהירות התריס, ומה בעצם אני שאלתי אותך שבהקשר לתמונה הזאת, זה שזה נראה שזאת תנועה שצריך לצלם אותה במהירות תריס גבוהה יותר, מה שלא אפשרי בגלל שמה שקורה כשאנחנו מצלמים עם פלאש ועולים במהירות תריס גבוהה יותר מ-1 חלקי 250, אז בעצם מתחיל להיות פס שחור לאורך התמונה. עכשיו הסברתי מה שאלתי והסברתי מה ענית, ובעצם ענית שצילמתם את זה במהירות הסינכרון הרגילה של 1 חלקי 200 בערך.
אני מאמין, אני לא נראה שהתמשתי בספיד פלאש כאילו. יש הרי את האפשרות בפלאשים של גודוקס להשתמש גם במהירויות יותר גבוהות, אז אני חושב שהשתמשתי בו בפלאשים פשוטים, אז אני מאמין שזה היה משהו כזה.
מהמם, איזה כיף. אז איזה עוד, אז בעצם צילמת את שלושת אלו, שזה זו ושחר צוברי והשחיינית.
אנסטסיה.
ואז אומרים לך שאם תצלם 8,
כן, נוכל להפיק מזה סדרה, הרבה ספורטאים לא, זה היה העניין של, אתה יודע, זה היה כזה שיא הקורונה, אז הרבה ספורטאים לא רצו, חלק היו באיזה סוג של בידוד בווינגייט, שהם היו רק עם, נגיד, הם והמאמן, מאמנת, ואי אפשר היה להתקרב אליהם, היו כאלה שחששו קצת, זהו, אבל לאט לאט, זה פשוט טלפונים, ושאל, אתה יודע, כאילו, לדבוק במטרה, ותיאומים, וטיילתי בארץ, זיכרון, בת שלמה, שציימתי את שלומי חיימי, משאר נעול עם אופניים, והסתורתי בארץ, וזהו, ואז שהייתה לי, היו לי 8 פורטרטים, ידיעות אחרונות שילבו אותי עם סמדר שיר הכתבת, שספרתי לה על פרויקט, היא כבר התחילה לדבר עם, הנה, זה נגיד, אורי ססון, בחור מקסים, סרטטו בווינגט, הוא נתן את הרעיון הזה, כי אמרתי לו, תשמע, אני רוצה לצלם אותך, ובוא נחשוב על איזה קונספט, אז הוא אמר, תשמע, אני חושב שהקונספט הוא שאני בזירה ריקה עושה מדיטציה, כי זה מה שאני עושה עכשיו בימים האלה, כאילו, אני מאוד בקדע של מדיטציה, כן, לא, בחור מאוד, אורי הוא בחור מקסים, ומאוד מחובר לעצמו, ולנפש, ו... עושה המון מדיטציות, פשוט מדהים, וזהו, זה הפריים, כאילו.
תגיד, איך זה מואר?
פה יש בוקסלייט עם בום מלמעלה, אני מאוד אוהב את התאורה של בום, שהתאורה מגיעה מלמעלה ואז יוצרת מצללים בחלק התחתון פה מתחת לצוואר, כן. ההפרדה כזאת של הראש מהגוף, זהו, זה רק זה, יש בוקס לייט אחד.
אז בוא רגע נסביר שבום זה בעצם כשאנחנו שמים פנס על חצובה, אז החצובה עומדת והפנס עליה, ואם אנחנו רוצים להאיר ישר מעליו, אז בעצם החצובה צריכה לעמוד בדיוק בין המצלמה לבינו, ולהסתיר אותו בדיוק, מה שיהיה לא טוב. אז בום זה אומר בעצם חצובה שהחלק הזה שלה נמצא מחוץ לתמונה, ויש לה גם חלק כזה, ב- או כן. נגיד כזה, ואז בקיצור האור פה בקצה, בקיצור זה החצובה מחוץ לפריים, והפנס מואר מלמעלה.
בדיוק.
מהמם, וואו, איזה מגניב. יש פה עוד עדות ראינו, זו גם אחת ה...
כן, פסקל ברקוביץ', שהיא ספורטאית פאר אולימפית.
מה קורה פה עם השן וכל זה?
אז זה צולם בסטודיו.
גדול.
כן, שזה צולם בסטודיו, שזה היה ממש יום, את התמונה הזאת, נראה לי, היא אחת האחרונות בסדרה, בקיצר, זה היה כבר שאפשרו לספורטאים לצאת להתאמן בחוץ, היו הקלות לספורטאים, אז... זו תמונה שעשינו, כאילו, בתוך הסטודיו, עם מכונת השן כמובן, וזאת אומרת, כאילו היא פורצת את החוטים האלה של ה... שתמיד נכון, כל הגני שעשועים והמלא אזורים היו... נו, מובן של ספורט, זה היה עם ססל מסביב, שאין כניסה, אז כאילו היא פורצת עם הקייק ועם החיוך, וככה עשינו את זה. אני יכול לשלוח לך את התמונה של הזה.
יאללה, שלח. ויש לנו גם את מי זה הבחור החמוד הזה?
זאת נראה, כן, התמונה האחרונה שהייתה בסדרה. אלכס שטילוב, המתעמל. היה סיפור מעניין שהוא היה בשביל להתאמן בזמן הסגר, הוא גר בהרצליה ויש איזו שכונה שבונים, שזה בעצם אתר בנייה. ויש את המתקנים האלה, ופה הוא היה מתאמן, הוא היה רץ, הוא היה עושה אימוני ריצה כאילו באזור הפרדסים, מסביב, ואז מגיע לפה להתאמן. אז כשדיברנו על איך נעשה את התמונה, אז זה במה שהיה מצחיק, שהוא סיפר כמה שזה מורכב, להיות בבית עם הילדים, ולנסות גם להתאמן, וגם אשתו עם מורה לספורט, והם היו עם הילדים, ושהוא בא, הוא הגיע עם הילד, והילד כל הזמן הפריע לנו בצילומים, הוא כל הזמן רצה שאבא שלו יתחק איתו, ולא נתן לנו שנייה זמן כמו שצריך, וזה בסוף דווקא היה התמונה המגניבה, שזה באמת, זה ממש הסיטואציה, שהוא מנסה לתמרן גם עם הילדים בבית, וגם עם האימונים, ומעביר את ה... את התחושה של הזיפור, אז דווקא זה יצא מעולה, כאילו, בשילוב הזה.
נכון, כי זה פתאום מכניס את הפן הזה של ספורטאי אולימפי, עכשיו צריך לשעשע את הילדים, במקום להתאמן לאולימפיאדה.
בדיוק.
זה מטורף. איזה תקופה מטורפת, אנחנו כאילו מתחילים לצאת מהדבר הזה, אבל אני חושב שזה כבר ורק ילך ויתעצם כ... מסמך מאוד מרתק של איזו תקופה ממש הזויה.
נכון. בהחלט, כן.
יש לנו פה עוד תמונות של הפרויקט הזה, אתה רוצה להתקדם לדבר על דברים אחרים? או אני רק אראה רגע. אני מראה שנייה את ה... אתר של עדות מקומית עם זכייה שלך, איפה הוא יהיה?
שאלתי לך תמונה בוואטסאפ של מאחורי הקלעים של הצילום עם הקייק.
אז רגע, אני פותח את זה. אני רוצה להראות את זה. כאשר זה בעצם עמוד הזוכים של עדות מקומית, שזה כמובן עדות מקומית ממש האחרון, וכאן בקטגוריית סדרות ספורט, אנחנו רואים שהתמונות האלו זכו במקום הראשון, סט מדהים, אם אתה שואל אותי, זכייה לגמרי במקומה ו... ובהזדמנות זו גם נאחל לך מזל טוב על זה.
תודה רבה.
אני שנייה עושה איתך לפני שנמשיך הלאה, עושה איתך רגע כזה לדבר שנייה גם על ההשתתפות שלך בתור שופט בספר שאנחנו מפיקים, שנקרא 100 הצלמים החובבים המבטיחים ל-2021, שאתה הוא הרי השופט בהפתעה, שהרי הכרזנו על... על שלושה שופטים לפניך, שכאמור הם דפנה בינון, שהיא צלמת בעלי חיים בינלאומית, שמסתובבת בכל העולם, צלמת גם ילדים, יש לה פינת טלוויזיה קבועה בערוץ 13, ארז מרום, שהוא צלם נוף גם בינלאומי וגם מסתובב בכל העולם, ובכלל איש מרתק, וגם אלה אוזן, שהיא צלמת אופנה בינלאומית, ובמקרה גם... ילדה את ביתה הראשונה ממש לפני 10 ימים או שבועיים, ואתה בעצם ברצי סוגר את החבורה, כאשר אני חושב שאתה מוסיף מגוון מרתק לאוסף עם יכולות. איך אתה, יש לך איזה משהו להגיד? דרך אגב, אני אומר לכולם שלא תאמנו את השיחה הזאת, אז אני כאילו מתקיע לך, כאילו.
אוקיי.
אבל זה לא באמת התקלה, אנחנו סתם מדברים, אתה יודע, ואתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. איך אתה מסתכל סביבך על חובבי צילום, איך אתה רואה את הז'אנר הזה של כל ההתלהבות הזאת שנהיית מצילום, שכולם מצלמים, מה אתה חושב שזה עשה, עושה, איפה זה תופס אותך?
קודם כל זה נפלא בכלל, כי אני יוצא לי לראות המון דברים מטורפים, נגיד אני פותח פייסבוק ואז אני רואה צילומים גם של כל מיני קבוצות, ואחד הצלמים מטיילים, שפשוט זה ממש מעורר השראה ורצון גם לצאת החוצה ולצלם, נותן המון רעיונות. זה פשוט מדהים מה קרה לעולם הצילום. אני בסך הכל 20 שנה מצלם, בסך הכל זה, אבל התחלתי לצלם את זה עם פילים ושקופיות, ופתאום אני רואה איזה עושר יש בתחום הזה, וכמות הצלמים שעושים דברים פשוט יפהפיים, בגלל זה כיף לראות את זה, פשוט כיף.
איך אני שמח שאתה אומר את זה, ואיך אני שמח שאמרתי קודם שלא תיאמנו את זה, כי זה בדיוק הדבר, כי אתה יודע, אני חושב, אני לעומתך רואה מאות של חובבי צילום, ואתה יודע, אני כבר הרבה זמן מרגיש שמשהו באיזון בעולם הצילום הולך להשתנות. אין שום ספק שאת הדברים שאתה הראית עכשיו, התמונות שצילמת לתחרות, זה רמה גבוהה ומקצועית, וזה דורש ניסיון מכל מיני זוויות שאני יודע, ואנחנו נפרט אותו בקטנה, כי זה מעבר, אתה יודע, חובבי צילום הרבה פעמים מתעסקים בפן הטכני, איך צילמת, מאיפה הערת, איזה מצלמה, איזה צמצם, איזה מהירות, אתה יודע, כזה, ומה שהרבה חובבי צילום עדיין לא גילו, זה שכשהם יגיעו לסיטואציה, אז יש הרבה גם לנהל את הסיטואציה, יש הרבה לדעת לעבוד מהר, יש הרבה לדעת לתפעל בעיות עם הציוד, עם המצלמה, עם התאורה, תוך כדי שאתה מנהל את הסיטואציה מול האנשים, כי אתה בסך הכל עם אנשים, והם אולי בלחץ, והם צריכים ללכת, והם מתרגשים, והם נבוכים, והכלב לא שם, והאור הולך, ופתאום האבא נכנס, כאילו המון דברים שצריך לתפעל אותם בו זמנית, שהטכניקה של הצילום היא כאילו הדבר האחרון כמעט שמתעסקים בו.
אז... זאת הסיבה שאולי אני אוהב צילום חתונות, אתה יודע? זה מה שאני חושב על זה.
דבר איתנו על זה.
כן, כי בצילום חתונות יש, כשאתה מצלם חתונה, יש המון דברים שמשתלבים ביחד שאני אוהב, כאילו אני נורא, אני גם אוהב את הצד הטכני, אין מה לעשות, אני, כמו כל חובב צילום, אני אוהב את ההתעסקות בציוד, אני אוהב לבדוק עדשות, ואני אוהב להתעסק, לשנות תאורה ולהתעסק עם זה, זה חלק מהפשן, יש את האדרנלין הזה שאתה, שאין לך עוד, אין לך second choice, כאילו, second chance, סליחה, second chance, זה הזמן שאתה צריך לעשות את זה, אתה לא יכול לחזור מחר ולעשות את זה שוב פעם.
לגמרי.
אתה לפעמים מתמודד עם כל מיני סיטואציות של תאורה קשה, מקום קשה, לחץ, איחורים, פקקים, אלף ואחד דברים, תקלות, קורות גם תקלות, אתה צריך מהר לתקן את זה, זה אקשן, וגם תוך כדי אתה מחפש את, את היצירתיות. אני, הרבה פעמים אני מאוד אוהב להגיע לאיזה מקום שאתה אומר, וואו, רגע, מה אני יכול לצלם פה? מה יש לי פה? אין לי פה, זה לא האזור שתכננתי לצלם או לעשות פה איזה צילום של עם זוג חתונה, ואז כמו נגיד התמונה הזאת, זה נמצא באיזה מקום בעמק האלה, שהקלה התארגנה שם, ואנחנו בכלל היינו בדרך ללכת להצטלם באיזה יער, באזור, ופשוט הלכנו, ופתאום קלטתי את הקיר האדום הזה, אני כאילו עשיתי רוורס, אמרתי, חכו שנייה, מה יש פה, מה זה הדבר הזה? אמרו, יש פה איזה מוזיאון של יוצא קורדיסטן.
גדול.
אמרתי, חכה, אז בואו שנייה נחזור אחורה, בואו, אני יודע, יש לנו לור, אנחנו צריכים זה, בואו שנייה אחורה, וזה, ופתאום קלטתי את הקיר האדום, כאילו בהזמנה, עם חלון, כזה כמו סטודיו של פעם, ואז פתאום יש לנו גם את הגרמופון הזה שם, בצד, בצבע אדום, שהכל פשוט התחבר, אז פתאום אמרתי, וואו, איזה לא צפוי, אבל פתאום אתה מאלתר ועושה משהו כזה, קצת יותר יצירתי, קצת יותר מעניין, לא יודע, כאילו, אז אני...
וגם הפרחים בזר שלהם אדומים.
כן, כן, הכל פתאום ביחד, פתאום נכנס לי שם ביד, מקטע ש... פשוט, בגלל שהלכתי והסתכלתי שמאלה וקלטתי את הדבר הזה, אז ראיתי את זה, אחרת לא הייתי קולטת בכלל את העניין, והיינו הולכים לעשות תמונות ביער, לא שיער זה רע, כן, אבל... יש דברים, זה מה שאני אוהב בצילומי חתונות, או פתאום לתפוס איזה רגע שאתה תופס איזה משהו באיזה סיטואציה לא מתוכננת, ופתאום, וואו, איזה קטע מדהים זה היה. זאת אומרת, זה מין שילוב כזה של, לא יודע אם תקרא לזה צילום עיתונאי, צילום סטודיו, דברים, קומפוזיציות, דברים שמתחברים, לא יודע, דברים כאלה ש... הנה, מה שאמרתי, הטכניקה. כאילו השילוב הזה של התאורת פלשים, יחד עם תאורה קיימת שבשקיעה, אתה גם, יאל, צילום חתונות, הרבה פעמים מגיע למקומות נורא יפים. זהו, בגלל זה אני אוהב את זה. זה מין, בחתונה לתי יש ערבוב כזה של הכל, גם הצילום פורטרטים, גם הצילום הטכני, גם הצילום האינסטינקטיבי, חיפוש היצירתיות, יש בזה, יש שם הרבה.
תענוג, אני רוצה לחזור איתך לזה, אני רק משלים את הנקודה שהתחלנו לפני זה, שאני מרגיש, אתה יודע, אז אמרתי בעוד שצלמים כמוך, כפודם במקומו מונח, ואין ספק שיש לך הרבה מאוד ניסיון מעבר לטכניקה, ואתה גם רואים גם שאתה צלם מאוד מגוון בסוג הסיטואציות שאתה יודע להתמודד איתן. עם זאת, תדע לך שיש חובבי צילום בישראל שהם צלמים ברמה מטורפת.
נכון.
ממש, ממש, ממש טובים. ממש טובים. ממש, הכי ממש טובים, כאילו, בקטע מפחיד. זה כאילו, beware, מה שנקרא, behind you. אבל היופי זה שזה מין, זה התפתח להיות איזה תחביב כזה, שהאנשים שעוסקים בצילום כתחביב, אין להם שום עניין להיות צלם מקצועי. ואז מה שאני שמתי לב שקורה, זה שמתפתח, כאילו, מתפתחות שתי אוכלוסיות מקבילות, יש את החבר'ה כמונו, שהם צלמים מקצועיים והם עובדים בזה, ואנחנו מתפרנסים מזה, אז אנחנו כאילו בתדר אחר, שהוא לצילום, ויש את החבר'ה האלה שיש להם עבודה אחרת, או שהם בכלל פנסיונרים, ואין להם שום 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 עניין להיות צלם מקצועי, והם פשוט מתקדמים מקצועית בצילום, בלי, אתה יודע, שיווק, מיתוג, התמחות, זה לא מעניין אותם בכלל, והם מצלמים הכל, שזה עוד הבדל שאני שם לב בין צלם מקצועי לצלם חובב, כי אנחנו, יש לנו התמחויות, נכון? Mm-hmm. והם, בגלל שהם לא חויבים לשום דבר, אז הם מצלמים, אתה יודע, פוטרטים, גם נופים, גם פרחים, גם מקרו, גם מה שאתה לא רוצה, הם מצלמים, כאילו, והם מגיעים לרמה ממש טובה, בכל מיני תחומים, והסיבה בעצם שאנחנו עושים את הספר הזה, שאני מאוד שמח שהסכמת להצטרף לפרויקט, זה באמת כדי שסוף סוף יהיה לנו את האפשרות לתת להם במה, ולתת להם את החותמת איכות הזאת, נגיד שאתה קיבלת עכשיו עם עדות מקומית, אתה יודע, אתה צלם לא מאתמול, אתה כבר 20 שנה, ופתאום, ברגע ששמים ליד השם שלך את הזוכה, מקום ראשון זה, אז פתאום אנשים אומרים, שנייה, מי זה בארצי, בוא נסתכל, בוא נראה, אתה יודע, וכזה. עכשיו, נגיד, אז לנו, בגלל, אני זוכר שדיברנו על זה בטלפון, כשהתקשרתי לך פעם ראשונה, שבגלל, לצלמים מקצועיים יש את השמות של הלקוחות שהם יכולים לפרט, או את השמות של איפה התפרסמנו שאנחנו יכולים לפרט, ואז זה כאילו זה ממקם אותנו איפשהו. אבל לצלם חובב, אין את זה. וזאת בעצם הפואנטה של הספר. אנחנו עושים את הספר 100 הצלמים החובבים המבטיחים ל-2021, כדי שנוכל באמת לתת לאנשים את האפשרות הזאת להגיד, גם עוד 5 שנים יוכלו לספר, אתם יודעים שלפני 5 שנים אני בחרו אותי להיות בספר, אני הייתי בין 100 הצלמים החובבים המבטיחים ל-2021, זה היה אומנם די מזמן, אבל אתה יודע, וזה משהו שאי אפשר לקחת. גם אם אתה אף פעם לא תזכה בשום פרס, אי פעם, נגיד, עדיין תמיד תוכל להגיד, תשמעו, בעדות מקומית 2020 לקחתי מקום, אתה יודע, זה משהו שנשאר לתמיד. ועד היום לא היה שום דבר כזה לחובבי צילום, וזה בעצם הדבר המרגש שאני מנסה לעשות. זהו, כדי שהבחירה הזאת במאה היא לא תהיה סתם איזה מגוחכת, אז יש לנו פאנל שופטים די רציני, ואתה ביניהם שזה ממש ממש מגניב.
גדול.
יס. תגיד, אני יכול להראות את הפרויקט של ההורים שלך?
כן, תתחיל עם סבתא שלי, כי זה הגיע לפני זה, גם עם זה זכיתי גם בתחרות.
נכון, אני אומר הורים שלך, אבל אני מתכוון, נכון, אתה צודק, נכון. רגע, יש סבתא בעצם, אני לא סתם מתבלבל, נכון?
מה?
יש גם תמונות של סבתא וגם תמונות של ההורים?
כן, זה שני פרויקטים.
אוקיי, סבבה. אז תקשיב, אני אשתף את המסך ואתה תגיד לי מאיזה תמונה להתחיל. בסדר, פשוט תעצור אותי. אנחנו מתחילים איפה שעצרנו, ולדעתי יש...
הנה.
בוא להתחיל?
כן, או אחד לפני זה? לא.
סתם נגיד שאתה מצלם גם את עידן רייכל, ויש לנו פה את החברים של נטשה לפני...
ארקדי דוכין, כן?
ארקדי, סליחה, נכון. הוא פשוט בגיל הזה שהוא היה בחברים של נטשה, אז כאילו מתחבר לי אוטומטית.
צילומי פרוטטים.
אוקיי. מה זה? נכון, בכלל זה ז'אנר אחר לגמרי. זה לא פרוטטים, זה לא חתונות, זה לא ספורט, אתה פתאום צלם אחר.
כן. זה פרויקט גם שהתחיל כפרויקט אישי, עוד בתקופת הלימודים שלי במכללת הדסה, זה קצת אחרי אפשר להגיד כזה, כי זה התחיל שם בצורה אחרת וזה התקדם לזה. התחלתי לצלם את סבתא שלי בתמונות מבוימות, שהתחילה להיכנס לדימנציה, והתחילה לא להיות צלולה, לאבד את זה. את התמונה הראשונה שצילמתי, אם תביא אחור תראה, היא יושבת ליד שולחן, בצד, לא, הנה זה. זו תמונה, התמונה האחרונה שצילמתי שאצלה בבית, כי התחילה להרגיש שהיא לא יודעת בדיוק איפה היא, וזה התחיל כאילו היא מטפלת, וזה היה לפני שנאלצנו להעביר אותה לבית אבות, כדי שידאגו לה. התחושה הזאת היא שהיא לבד בבית, והיא לא יודעת בדיוק מה קורה מסביבה, והיא זוכרת, לא זוכרת, זה ממש בשלבים המוקדמים, מוקדמים עוד של זה שעוד, אנחנו עוד, נגיד, רוב הזמן לדאוג לעצמה, שהיא באמת צריכה את המסגרת. זהו, שמתי רקע אצלה בבית, אני מאוד אוהב רקעים ניטרליים, צילום סטרילי כזה, שמתי רקע בפינת אוכל, ומעתי את זה ככה, וככה צילמתי אותה, כאילו קטנה כזאת ברקע, ליד זה, אני, זה לא, כאילו, אחד ההשפעות שלי זה ארנולד ניומן, אני חייב להגיד, אפילו בלי להיות מודע, אבל לא יודע אם אתה מכיר את הצילום של ארנולד ניומן, בקטע, הצילום שהוא, כאילו, תמיד, המצולם הוא בצד, והרקע גדול מסביב. זהו, אז התחלתי מהצילום הזה, ואז המשכתי לצלם אותה, אם תעביר הלאה, נגיד לתמונה אחרי זה, שהיא זה היה יום הולדת בבית לבות, שהיא כבר לא הייתה כל כך מודעת, אז גם שמתי רקע פשוט בחדר אוכל בבית אבות, והעוגה יום הולדת 90, והידיים שם בצד זה של השותפה שלה שם לחדר, ואז התחיל הפרויקט הזה בעצם, שאחרי זה גם היה השלב שניסיתי, הבאתי אותה לסטוד, זה היה הסטודיה של ג'ודי וקני, שעוד חבר שלי היה אסיסטנט שם, אז ונוס, עשינו את התמונה, שזה השלב שכבר חשבתי שהיא כבר, היא ממש כבר הייתה, שלבים לא זה, אבל הבאנו אותה, עשינו איזה צילום כזה עם מכונת השן, זאת אומרת, הייתי מאוד קשור לסבתא שלי, אז התחיל להיות ככה עוד תמונה ועוד תמונה ועוד תמונה, וזהו, בסוף נהייתה סדרה, שגם בה זכיתי בפוטו עזריל, הייתה איזו תחרות, אז זכיתי במקום הראשון גם בסדרה הזאת. יש עוד תמונות באתר שלי שאפשר לראות. זהו, ואז בעצם ליוויתי אותה בעצם עד השלבים ממש הסופיים שלה, וזה ממש ליוויתי אותה את הדימנציה, כאילו איך שממש התחילה לאבד את הצלילות, וזה עד ממש לימים האחרונים. זהו, זה דווקא, זה היה סוג של גם צילום תרפויטי, כי ככה הייתי מגיע לבקר אותה בבית אבות, ואפילו שהיא הרבה פעמים, היא כן הבינה מינים, היא לא הבינה, היא הייתה, תמיד הייתה שמחה, זאת אומרת, זה היה חיבור טוב בינינו, זה היה, היא שמחה פתאום לראות אותי, ואז פתאום היא לא יודעת מי אני, ואחרי זה היא עוד פעם, היה מין כזה, שילוב כזה, שילוב טוב.
שאתה הצלחת, להניע אותה, להשתתף בפרויקט בצורה מדהימה. על הסטודיו, עמדה, קיבלה הנחיות, מכונת השן מסביב.
כן, אז עוד פעם, כי היו לה רגעים מאוד צלולים, שהיא הייתה מאוד בפוקוס, והיא הייתה מאוד מה קורה, ואז עוד פעם, כאילו, זה המין שלו מכל, לפעמים הייתי מגיע לצלם ולא הייתי יכול לצלם, אי אפשר היה לצלם, היא מאוד לא שיתה פעולה, היא לא הבינה, הייתה מאוד מורפלת, לא זה, ולפעמים הייתה מגיעה, והייתה אומרת, בארצי, וזה, מה שלוחה, מה זה, אמרתי, באתי לצלם אותך, ואז זה הלך, כאילו, אז
תשמע, סבתא שלי, זכרונה לברכה, נפטרה לא לפני המון זמן, בגיל 92, והיא הייתה צלולה לגמרי, והיא לא נתנה לי לעשות לה פורטרט אחד נורמלי. זה תמיד התחיל בלובי כזה קרוב, לובי כזה קרוב, כזה, ואתה יודע, כל שאיפה לצלם לה הייתה, לא, אני לא מסודרת, אני לא מסודרת, אני לא מאופרת, אני לא זה, כאילו, אני לא לבושה, לא, תמונה אחת לא הצלחתי.
וואלה, לא סך, עזרת לי לפני, בכלל לפני שהיא הייתה בדימנציה, היא ממש התפעה את הפעולה, שלמדתי במחלת את הדסה, היא הייתה דוגמנית שלי להרבה פרויקטים, התעלמה המון.
גדול. אוקיי, אז יכול להיות שהיה שם משהו אנרגטי בחיבור ביניכם, שהמשיך פשוט.
כן.
הרגישה אותך מתחת לפני השטח. צילומים מאוד מאוד יפים, ואני, תקשיב, אני לא העליתי בדעתי שאתה פשוט באת והקמת רקע בבית אבות, זה גאוני, אני לא, לא חשבתי איך הוא עשה את זה, אבל עכשיו כשאתה אומר, אני אומר את זה, בוא נע, באמת, יש, זה כאילו ועוד, איך הוא עשה את זה, אז זה מדהים, וגם זה רמה של תושייה, ששוב, כשחובבי צילום נתקעים על איזה צמצם, איזה טריס, איזה עדשה, הם לא, כאילו, יש כל כך הרבה מעבר ביצירה של תמונה.
כן, אני מאוד אוהב, אחרי זה שנעבור לפרויקט של ההורים שלי, אז אני מאוד אוהב גם ליצור את הרקע, ליצור את הכל, ובאמת, כמו לקחת איזה, לא יודע, אולי כמו שצייר לוקח נייר ואז הוא בונה את הפריים, אז אותו דבר אני אוהב לקחת, אני גם אוהב נורא מינימליסטיות, אז לנסות לקחת את האובייקט ושיהיה מאוד ממורכז בלי יותר מדי הפרעות, ולא יודע, משהו כזה, לא יודע, אבדון, או לא יודע, משהו כזה שאולי בעיה שלי, שקשה לי שיש לי יותר מדי דברים בפריים, אני מאוד אוהב, מאוד למרכז באובייקט.
אלה ההורים שלך שאנחנו רואים עכשיו?
כן, זה פרויקט שגם אני עושה על ההורים שלי, שגם לפני כמה שנים אבא שלי עבר אירוע מוחי, ואז זה שינה לנו מאוד את העניינים במשפחה, הרבה שלי נאלצו לעבור לגור במקום שהם פחות רצו, בישוב פשוט קרוב לאחותי, כי אבא שלי היה נופל, והוא צריך להרים אותו, אז היה כל מיני עניינים, וגם okay. את הפרויקט הזה התחלתי לצלם, גם בקטע נראה לי תרפויטי, בגלל שהיה לי נורא קשה לבוא לבקר את ההורים שלי באיזשהו שלב, אבל כבר אני זוכר שאמרתי לאשתי, כל ביקור שלי זה, היו המון לחצים, המון זה של אמא שלי, למה עברנו לפה, אני לא רוצה להיות פה, של אבא שלי עם המצוקות שלו, שהוא פתאום בסיעודי כבר, במצב בריאותי לא כל כך טוב, צריך עזרה, ואם אני מוכנה להביא מישהו שיעזור לו, מטפל, ואז אמרתי, אז עכשיו אמרתי לאשתי, נראה לי אני אתחיל לצלם אותם, ככה אני אוכל להתחיל לבקר אותם, וזה פשוט עלה לי איזה רעיון של צילום, כי איך שהוא דיברנו, זה התחיל מאיזה שיחה, על אם תוכל להעביר לתמונה עם הארגזים, קוראים שלי עם הארגזים, המעבר של ההורים שלי היה אירוע, מבחינתי אחד הטראומטיים, שזה להעביר אנשים שאבא שלי שלא כל כך, שמאוד קשה לו וכל דבר לוקח לו המון זמן, כי בגלל המגבלויות של האירוע מוחי וזה, ואימא שלי שמאוד לא רוצה לעבור, ששכנענו אותה, והיה בלגן עם זה וזה, וכמות הדברים שהיה להעביר, שהם עברו לבית יותר קטן, אז אי אפשר להעביר את הכל, ו... אנחנו היינו פשוט באלה מכמות הדברים שהוצאנו מהבית, מה שהגרנות, ושלא רוצים להיפטר משום דבר, לא מהספרים ולא מעשרות סוגי סרוויסים שלעולם לא יהיו בשימוש, כן? ואיכשהו דיברנו על הסיטואציה הזאת, ואז עלה לי פתאום הרעיון של הפריים הזה, כאילו לצלם אותם ככה, ואז אני זוכר שאמרתי לאשתי, וואלה, אולי אם אני אתחיל לצלם אותם, כמו עם סבתא שלי, זה יהיה לי יותר קל לבוא לבקר אותם, להיות איתם בקשר, והבאתי מלא ארגזים, מכזאת חברה שעושה זה, ופשוט בחצר של אחותי, שזה קרוב לבית שלהם, בניתי את התפאורה הזאת, וביקשתי מהם לבוא להצטלם, והם זרמו איתי, ואז התחיל בעצם פרויקט נוסף. וגם עוד פעם יש פה את אותו קטע של הבן אדם שהוא קטן בפריים, אפשר גם לדבר על הקומפוזיציה אולי של השלישים, אבל משהו כזה שהם, להראות את העניין הזה שהם בתוך כמות הארגזים הזאת, רוב הארגזים הם באמת אמיתיים, יש פה קצת אולי תיקונים בפוטושופ בשביל שזה יהיה בפריים מושלם בצדדים, אבל יש שם... הרימה גדולה, לקח לי יום שלם לבנות את זה.
וואו.
אבל זה מתאר את התחושה שהייתה לי בעברה הדירה, שזה באמת היה סיוט.
אתה יודע, תקשיב, אפשר לצלול לזה מכל כך הרבה זוויות, על עד כמה אנחנו נתלים בחפצים.
כן.
עד כמה אנחנו... מזהים את עצמנו עם חפצים ולא לא, לא יכולים להשתחרר מפחד ללכת לאיבוד, כן. לבית מי שאנחנו. וזה מדהים, ובמקביל אני אומר שוב, שזה כאילו אנחנו מדברים כבר עם צלם שלישי ברצף, כי זה כאילו דברים אחרים לגמרי ממה שראינו בחתונות, וממה שראינו במה שזכית איתו בעדות מקומית, ודברים אחרים לגמרי.
כן.
אני רציתי להגיד ברשותך שבתמונה הזו, היא מאוד מזכירה לי את גרגורי קרוצון.
כן.
אתה מכיר אותו?
ברור, אני כן.
תוך כדי שדיברת, אני עשיתי למצוא איזה תמונה, לא כל כך מצאתי, אני אראה, אבל איזה אחת רק שככה תקבל...
לא, אבל את מה, גרגורי גרוצון זה באמת, גם יש לי את הספר שלו, של עבודות נבחרות שלו, והוא באמת אחד ההשפעות הגדולות שלי בכלל על צילום מבוים.
אז תקשיב, רואים.
אני, כמובן, אי אפשר להשוות את העומק שיש בפרימיום, בהפקות המטורפות, אבל יש שם משהו שאני ממש אוהב בפרימיום שלו, שזה כאילו באמצע של משהו, שמשהו קרה, אתה עכשיו מסתכל על הפרימיום ואתה מפענח מה הסיפור, יש סיפור שלם בתוך פרימיום, זה מה שאני אוהב ב, מאוד אצל גרגורי.
תגיד, איך אנחנו רואים פה בעצם שהמכונית בתנועה?
לא, זה, זאת אומרת, זה צילום של, עם תאורה, של הזזה קטנה של המצלמה, ואחרי זה גם הוספה קטנה של פילטר מושן, מושן פילטר.
מושן,
בדיוק. כן. לתת את, לא, לא, רציתי להוסיף עוד טיפה תנועה ככה, אבל התמונה הזאת היא מתארת הרבה את העברת המושכות וה, זאת אומרת, אחד הדברים המשמעותיים שקרו במצב של אבא שלי באירוע מוחי זה שאימא שלי נהייתה זאת שמתפעלת את הבית מכל הבחינות, והיא זאת שנוסעת לכל מקום, עשיה את אבא שלי לכל מקום, והיא נורא מופילה די משטר צבאי כזה בבית, אז זה מה שפשוט ראיתי, וקחתי והם שיתפו איתי פעולה בכל בעניין הזה.
אז אני רגע מראה את תמונה אחת של גרגורי קרוצן, רק כדי שאנשים ידעו על מה אנחנו מדברים. אני לא הצלחתי למצוא אותה בגדול, לא רציתי להתעסק יותר מדי תוך כדי השידור, אבל זה, יש לו כמובן דברים גרנדוזיים הרבה יותר, רציתי שאנחנו נקבל משהו שעשית, כאילו איפשהו בכיוון. אז זה, אני לתחושתי הרגשתי שמאוד מאוד מזכיר את הסוג צילום הזה. אני רוצה שנייה להבין איתך שוב טכנית איך זה בוצע, אז המכונית לא זזה.
לא, המכונית לא זזה.
אוקיי, ובעצם, אז,
האמת, אולי כן, מה שאני, כן, יש פה משהו שכן, אולי לקחתי מגרגורי קרוצון, שאני חושב על זה, זה שימוש בתאורה רציפה, התמונה פה לא צולמה מפלשים, היא צולמה, כי בהתחלה חשבתי לעשות איזה צילום אחר, רציתי לשלב את זה דווקא עם התאורת רחוב, ושזה ייראה כאילו הם באמת נמצאים ברחוב, אז השתמשתי בתאורה רציפה, בלדים גדולים, כאילו שיתנו לי תחושה של שילוב של התאורה, אבל שהם יהיו כאילו יותר מודגשים ממה שקורה מאחורה, ובסוף החלטתי למחוק בכלל את כל מה שקורה מאחורה, יש את התאורת רחוב והכל, רק להשאיר. אותם, אותם, אני אוהב את המינימליסטיות הזאת, ואת המקדות באובייקט, בלי הדברים שמסיחים את העין. כאילו, גרגורי קרוצון עושה את זה בצורה מדהימה, עדיין יש לך את האובייקט, ויש סיפור שלם מסביב, וגם משהו מאוד סטרילי, הרבה פעם, השכונות שם והרחובות הם ריקים, אבל אני לא הרגשתי שאני מצליח להעביר את זה בצילום, אז החלטתי לעשות את זה רק את השחור, עתי זה זורם יותר טוב לי, כאילו.
אני מדבר עם התלמידים שלי על גרגורי קרוצון במהלך הקורס שאני מלמד, ואני שולח להם סרטון שמראים איך הוא יוצר את העבודות שלו. כן. אז אני לא מכיר, זה סתם נכנס כי נגענו בזה, אז אני רוצה להגיד בהקשר של מה שאמרת, שהוא באמת כאילו מצלם סט של סרט.
כן, לגמרי.
מנופים ו... מחבי אש, וכאילו, כאילו, אתה לבד, אני לא יודע אם, לא רק זה אתה, גם לבד, אני לא יודע אם יכול להגיע לרמה הזאת בכלל, לבד. תרגיש מנוח.
אני מספיק קשה לעשות הרמה של ארגזים.
בדיוק, דווקא עם הארגזים התמודדת מאוד 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 יפה, ויש לנו את זו.
כן, שזה גם, זה פשוט שמתי להם, יש להם חצר קטנה, שמתי שם רקע אפור. עוד פעם, כי אני אוהב רקעי ואני אוהב סטריליות וניקיון כזה. וזה יצר...
זה מדהים שאתה מצליח להניע אנשים להצטלם איתך ככה, עוד זה לא אנשים צעירים זורמים כלילים. איך אתה גורם להם? אמא, את עמדי פה, תשימי את זה, אבא, אתה...
כן, לא, זה קשוח, ובדרך כלל זה, כאילו, אין לי את ה... הפריים שלפני זה, או את ההקלטות, מה שקורה לפני זה, אבל זה לפני פריים כזה, יכול, זה יכול להיות המון צעקות וכעסים, ותפסיק עם זה, אנחנו לא, לא מצטלמים, ותפסיק עם השטויות האלה, ועכשיו אין לי זמן, ומה הבאת לי פה עכשיו, מה עשית לי בלגן, ומה זה, כאילו צעקות, צעקות, ואז רק תעמדו פה, ופתאום הכל משתנה, פתאום, טוב, מה אתה רוצה שנעשה? ככה, ככה, כאילו, ואז פתאום דברים צצים, זה דווקא, זה מדהים, כאילו, ההורים שלי משתנים פתאום ממש, עם המצלמה, עם השמעת הקליק, זה פתאום משהו קורה, משהו משתנה.
שמע, זה מדהים מה שאתה אומר, כי אני חושב שלהרבה מאיתנו זה רעיון חדש, שאנחנו יכולים להתחיל לנסות לעבוד איתו, לייצר איזשהו ערוץ תקשורת עם בני המשפחה שלנו באמצעות צילום.
לגמרי.
בגלל שהתלמידים שלי הם לרוב מבוגרים יותר, אז דווקא הם מנסים ליצור את הקשר עם הצעירים, וגם שם זה לא קל להם, אבל זה ממש רעיון אדיר, דווקא לבוא דרך הצילום ולנסות, זה כאילו לנסות ליצור איזה משימה משותפת, זה קצת כמו איזה רעיון גיבוש למנהלים כזה, משפחה, תקשיבו, אנחנו עכשיו מצטלמים, אני אצלם, אתם תצלמו, אני אשים את זה פה, ויש איזה שעה שעובדים על משהו ביחד כזה.
נכון, ולא להיבהל עם הלא, כי אני מהאורים שאני מקבל המון לא, המון לא, היום זה לא מתאים, לא בא לנו, לא, זה נראה לנו מפגר לשים את הדבר הזה על הראש עכשיו, וזה, אבל לא, תזרמו איתי, אני כבר הולך, זה, איכשהו זה בסוף, זה, פתאום זה נהפך למשהו כיפי, והרי זה שעות עם כוס קפה, זה... אפילו יש מצבים שאני בא ואני רק לבקר אותם ואני אומר להם שבוע הבא אני הולך לצלם אתכם בתוך אמבטיה למשל שהיה איזה צילום שעשיתי פה איזה שלוש פעמים כי לא יצא לי כמו שרציתי, עדיין לא הגעתי עדיין למושלמות ואמרתי אני הולך לצלם אתכם בתוך אמבטיה ורק דיברנו על זה איך אבא שלי לא יכול להיכנס לאמבטיה אמרתי לו תשמע אני התחלתי להסביר לו אני הולך לנסר חלק מהאמבטיה ויהיה לך שם פתח שתוכל להיכנס ואז אתה תישב, וכמובן שמה זה השטויות האלה, מה פתאום וזה, ובסוף הכנתי אותם והם זרמו בצילום.
מדהים. תשמע, זה אחת היכולות שאני חושב שהופכת אותך לצלם מעולה, כי אני שומע את הסיפורים שלך ואני רואה את התמונות ואני שומע את הדמויות שאתה מתמודד איתן, במצבים שאתה מתמודד איתן, אני לא יודע אם הייתי מצליח. ואני לא חושב שכל אחד יכול.
אוקיי, אחלה, תודה. פה אגב, בצילום הזה, התכנון היה אחר לגמרי, זאת אומרת, אחרת עם ביגוד אחר ומשהו קצת שונה, בזווית שונה והדשה שונה, ואז ראיתי את הקליפ של בילי אייליש, והיא לובשת איזה קפוצ'ון כזה, נכון. אמרתי לשתי, וואי, ככה אני צריך לצלם אותם, קפוצ'ון. לא ראיתי קפוצ'ון, אבל מצאתי את המעילים האלה, אז אמרתי, תשימו את המעילים האלה, כי זה נראה לי... זה נראה לי מתאים, ואז יצא, כי גם הרקע עם הקיפולים שלו, זה נראה כמו איזה שערה מאחור, או משהו כזה.
נכון, נכון, נכון.
ואז יוצא כאילו הם יוצאים מאיזה שערה, ואמא שלי תומכת באבא שלי, והוא לא רואה בדיוק לאן הוא הולך, ויש כל מיני, גם בפרויקט הזה שאני עושה עליהם, אז יש כל מיני מוטיב כזה של תנועה יחסית, של יש שם עוד פריים של איזה תנועה לאן שהוא בא שאני כל מיני מרגיש שהם כל מיני באיזה בתנועה אבל תנועה סיזיפית כזאת ולא וקשה כזאת אז ככה הגעתי לעניין הזה לרעיון הזה של הצילום
מדהים אני חושב דרך אגב שזאת תמונה מאוד מיוחדת שאומרת הרבה על החיים ועל הזקנה ועל להתבגר ביחד ועל לעבור דרך סופות או מכשולים או מאמורות ולעבור את זה ביחד והעובדה שלא רואים להם את העיניים הופכת אותן לדמויות אוניברסליות. Mm-hmm. זה מוציא אותם מהיותם אמא ואבא של ברצי וזה הופך אותם לשני אנשים מבוגרים שכל אחד יכול לראות את עצמו בהם ואת ההורים שלו בהם, שזה מדהים. כי אחד הדברים, אני שנייה עוד פעם מכניס סיפור מהחובבי צילום, אחד הדברים שחובבי צילום מתמודדים איתם הרבה, זה צילומים של משפחה. והרבה פעמים הם רוצים להשתפר, נכון? צילמתי את הילדים שלי, צילמתי את אשתי וזה וזה, ואיך אפשר להשתפר, והרבה פעמים קורה שבגלל שאנחנו כל כך מחוברים אמוציונלית לילדים שלנו בעיקר, אז קשה לנו לראות שהתמונה לא כל כך טובה, כי בתמונה יש את הילדים שלנו, והילדים שלנו תמיד יפים, לפחות בגילים הצעירים. ואחד הדברים שאנחנו מדברים עליהם, שאיך לשפר תמונות של בני משפחה, זה לנסות להפוך אותן לאוניברסליות. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאם כל העניין בתמונה הוא ההיכרות האישית שלי עם המצולם, וכל מי שלא מכיר את מי שמצולם, התמונה לא מעניינת אותו בכלל, אז זו תמונה שהיא בעייתית. והדרך להפוך אותה לטובה יותר, היא לגרום לתמונה לא להיות about ההיכרות האישית עם המצולם, אלא להיות על... להגיד משהו אוניברסלי על החיים, ואולי על ילדות, על תמימות, על התפתחות, על התבגרות, על סקרנות, על גילוי, כאילו שהתמונה תגיד משהו אוניברסלי על החיים, והיא לא תהיה ספציפית על הבן אדם שמצולם, ואני חושב שהתמונה הזאת היא דוגמה מצוינת להראות שהיא לא, בשביל שאני אוכל ליהנות מהתמונה, אין שום דרישה שאני אכיר את אבא ואמא שלך באופן ספציפי. ואני חושב שהשגת את זה מאוד יפה, בזכות זה שכיסית להם את הראש עד העיניים. וברגע שלא רואים להם את העיניים, הם פשוט הפכו להיות דמויות ייצוגיות, נקרא לזה, שהוא מייצג גבר בגילו, והיא מייצגת אישה בגילה, ויש שם תהליכון, וכמובן יש את המעיל גשם רוח, שהוא גם מכסה אותם, והוא גורם להם גם להיראות כאילו הם... piercing through, איזה סופה, איזה רוח, איזה כוח, למרות שזה לא בתמונה. גם אין גשם בתמונה, ואין עננים בתמונה, ואין שום אלמנט של מזג אוויר, זה פשוט הכובע, המעיל הזה עם הכיסוי הזה, והאנרגיה, אני חושב, בעיקר של אבא שלך, מהאזור הזה, שהוא כאילו מין כזה, ומאחוריו אפור, שזה אוטומטית מתחבר לנו לחורף וכזה, אנחנו משלימים את התמונה הזאת, אבל אם אנחנו שנייה מסתכלים על מה באמת רואים, אין שום אינדיקציה לסופה, לגשם, לרוח, שום דבר מזה לא נמצא שם. ואני חושב שזו דוגמה מצוינת להראות איך אפשר להעביר תחושה אמוציונלית מאוד 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 ברורה, בלי לייצר את כל הפרטים הפיזיים, הטכניים, שכאילו אמורים לספר את הסיפור.
נכון. אבל בכלל, לצלם חובבים, אני ממש ממליץ לצלם הרבה את המשפחה. אני באמת, גם ההורים שלי, כמו שאמרתי, סבתא שלי במקרה, אני לא יודע, אפשר לראות את זה פה? אפשר לראות את זה? תראו, זה שקופית.
נגדיל אותך.
פתאום אני מסתכל פה על השולחן, זה שקופית, שקופית של 4x5, שבזמן הלימודים שלי במכללת הדסה, הנה סבתא שלי, שהייתה בצלולה ביותר, אבל היא דגמנה בשבילי, כל מיני טסטים וניסיונות שלי עם פלשים ורקעים ודברים, תראו כבר כל המנויות את הרקעים הסטריליים והנקיים, אבל עכשיו כאילו הלבשתי אותה בבגדים האלה וזה, היא הייתה ממש זורמת, אז עושים דברים מגניבים, כל מיני כן, ניסיונות וטסטים, פתאום, פשוט יש לי פה פתאום רציתי לסרוק מחדש פה כמה שקופיות, שקופיות 4x5, זה שקופית, היית מצלם ואין לך כמה קליקים, יש לך 1, 2, 4, אם אתה
משקיע. לי במקרה הייתה הזכות להתמודד עם המצלמה הזאת, שנייה רגע אני אוריד את זה לפני שנגיע לזה, אני עשיתי תואר ראשון בצילום באדינבורו, בירת סקוטלנד. הייתה לי הזכות ללמוד באוניברסיטה אחת הטובות. דרך אגב, היום זה הקורס צילום הראשון בטיבו, בכל בריטניה, על פי דירוג של הגארדיאן, ב-2021, לא משנה. בכל מקרה, זה שם באוניברסיטה, נכון? כי זה כאילו המקום היחיד שאתה תתמודד עם מצלמה כזאת. יצא לי להתמודד עם החמש על ארבע הזאת. שהיא חתכת מצלמה, כאילו אנשים לא מבינים איזה כיף להם היום עם הטלפון, עם המצלמות הדיגיטליות. אני מלא הערכה כלפי השקופיות המדויקות האלה שהראית עכשיו. למי שלא מבין, מצלמה של 5x4 זה מה שקראו בעבר large format, זה פורמט גדול, זה המצלמות האקורדיון האלה, שיש להם קדימה ואחורה, וביניהם יש כזה מין, מין מפוע שחור כזה שנראה כמו, כמו אקורדיון, ובעצם הטריק שלה זה שאפשר לשחק איתה גם לקרב ולהרחיק את המפוח עצמו, אבל אפשר גם להטות את הקדימה ואחורה ולייצר מה שהיום בעצם מייצרים עם עדשות טילט שיפט. קיצור, זו מצלמה סופר מורכבת וכל פעם יש מקום להכניס כאילו שקופית אחת, אין גב המצלמה, אין מד אור, אין כל השטויות האלה כאילו, וצריך להוציא איזה... איזה דלת שחוסמת את השקופית, לחשוף את השקופית, לסגור את ה... לאטום שוב את השקופית, להוציא, לשמור על זה אטום, ללכת לפתח את זה איפשהו, ובסוף יצא הדבר המדהים הזה שהראית, שאותי הוא מרגש, אני לא יודע כמה אחרים פה מתחברים ומבינים את גודל המאמץ שהושקע כדי להפיק את הדבר הזה.
תמונה אחת, כן.
תמונה אחת, לגמרי. ורציתי אז להראות פה עוד את ה... כי יש פה עוד תמונה מאוד יפה של ההורים שלך. דבר איתנו על זה. אגב, עכשיו אני כבר שם לב שיש רקע, ואני כבר מתחיל לראות את החיבות.
כן. או שאני אוהב לשים רקעים, אני אוהב להפריד. זה במטבח שלהם פשוט, ששמתי רקע, שמתי... גזרתי חלק מהרקע ושמתי על השולחן, כדי שהכל יהיה... עוד פעם, אותו צבע, אותו זה, זה... כי זה הסגנון, זה מדבר, אני מדבר בשפה הזאת פשוט.
איך הוצאת מהם את הבעות האלה? תקשיב, זה ממש מצוחק כמעט.
כן, כמו שאמר לך, ההורים שלי, הם, יש הרבה התנגדויות לפני צילום, יש הרבה עניינים רגשיים וכעסים ודברים, זה, ולפעמים פתאום מגיע איזה שחרור כזה שזה, צ'ק, זה קורה, זה, אחרי, לפעמים זה לוקח קצת זמן, הרבה ניסיונות, אבל מה... אתה יודע, זה כמו איזה ירידת מתח או משהו שפתאום קורץ, לא יודע, בצילום, זה משהו כזה, זה המון המון מושן, זה פתאום יש שם איזה מין משהו כזה, ואז זה קורה.
יכול להיות שהם כל כך רוצים שזה ייגמר, שהם מבינים שהדבר הזה ייגמר, זה פשוט לשתף פעולה.
בהחלט, בהחלט.
זה נכון. זה מה שקורה. יש לנו פה, זהו, את היתר ראינו, נכון?
כן.
תגיד, מה זה? רציתי לשאול אותך לגבי זה.
בצילום של זאת אנסטסיה, זה שאז שהיינו, היו כמה ניסיונות, לא יודע, כאילו, שאלת אחת התמונות, גם כי פשוט אני אוהב לצלם ספורטאים, ועשינו עוד איזו תמונה כזאת של פשוט בסטודיו, שמה, אצלה בבית, לא יודע, אפשר להתחיל את התמונה הזאת, אבל זה אחד מה... אולי איכשהו זה יתפלק לי ב... יכול להיות שיש לך עוד תמונות של ספורטאים, כמו...
היא מצוינת ואני אוהב אותה, ודווקא מעניין אותי על זה ששלחת את התמונה של כאילו של הסט,
ואני חושב... לא, ככה כאילו ידע... אני אוהב הרבה פעמים תמונות, זה עוד פעם השפעה של הרבה צלמים עושים את זה, ועשו את זה המון עם אבדון ואני לימבוביץ' שפשוט, או רגע, מה קורה? נעבר לשם. שפשוט פשוט אחורה, צעד אחד אחורה, ואז כאילו רואים את הסט של הסטודיו שהוא כאילו מחוץ ל... כאילו, הסטודיו הוא בתוך הפריים כזה, אז שהחצובה נכנסת, והרקע, לא, כאילו, אין קרופ של הרקע, אלא רואים את הכל מסביב, איזה דרך להראות את המצולם.
אתה צלם פורטרטים מעולה, ממש ממש מהיר יפהפה.
טוב, אבל גם פה זה מואר עם בוקסלייט ובום, ורפלקטור קטן בצד, מבחינה טכנית, אין פה, עוד פעם, אני לא עושה... תורות, או פה נגיד ספיר, שעשיתי פה צילומים למתחם של אימוני נינג'ות ברעננה, אז עוד פעם, שמתי רקע, זה נמצא בתוך הסטודיו, ורציתי להוציא כאילו את החבר'ה המתאמנים כזה קצת החוצה כזה, עשינו גם תמונות שמתאמנים בסטודיו ובמכשירים וזה, אבל אמרתי בואו נעשה משהו קצת אחרת, בואו אני שמתי רקע מאחורה, אמרתי בואו תעשייה עוד פעם את התרגיל הזה שעשית, אבל הפעם עם רקע ניטרלי מאחורה, ואז שמתי שתי פלאשים עם כברות בצד, כדי שהאור יהיה מאוד כזה קונטרסטי.
רגע, אבל זה נורא גבוה, איך שמת שם רקע?
זה רקע בד, הרמתי את זה מאוד גבוה, וגם הפלאשים היו גבוהים. יש לי הפלאשים שלהם, 2.5 מטר, 3 מטר, משהו כזה.
רציתי להראות.
אני וואטסאפ את התמונה של מאחורי הקלעים, של התמונה של הקייק. בוואטסאפ שלך, עכשיו.
סליחה, אוקיי. אז רגע, שנייה, בינתיים, אני מראה את ה... כשאתה מצלם פורטרטים מאוד מאוד יפה, התמונות האלה נראות נורא פשוטות. אני ממש במקרה יודע שזה תמונה די מורכבת.
כן.
אני צודק?
כן, צילום פורטרטים זה... זה בגדול הרעיון הוא מאוד פשוט. זאת אומרת, בדרך כלל, כאילו, התאורה היא, עוד פעם, היא לא צריכה להיות פורקבת, היא צריכה להיות מאוד פשוטה, כל הרעיון שלי להיות פשוטה, אבל עדיין, אפילו צילום שאני עושה צילום למישהו, כמו פה, שזה לאתר אינטרנט של החברה הזאת, סיליקום, כן, עשינו תמונות לחברה, אתה יודע, יש את באתר אינטרנט OER, About Us, כל זה, אז לאחרונה, אז חברות רוצות שיהיו להן תמונות ייצוגיות וטובות, או ללינקדין, כשמישהו מגיע אליי לצילום בסטודיו, אני בדרך כלל מאוד מופתעים, אני אומר, תראו, זה מינימום שעה, שאתם צריכים, אתה צריך לבוא, להיות בסטודיו שעה, גם כי מחליפים לפעמים בגד, וגם אנחנו בודקים מה הצד שאתה יותר מחמיא לך, בדרך כלל צד אחד יותר מחמיא מצד שני, איזה תאורה מתאימה לך, יש אנשים שמתאים להם מאוד ביוטי דיש, אפילו ביוטי דיש בלבד ורפלקטור, יש אנשים שהם צריכים דווקא בוקס לייט גדול ויותר מילואים של אור, לא יודע, כל מיני בפנים שאנחנו רוצים יותר להסתיר, יש דברים שאנחנו רוצים יותר לחדד.
רגע, אני מסביר למי שלא יודע שביוטי דיש מדובר על צלחת עגולה, בגלל זה נקראת דיש, ובעצם יש לה... אם האור הוא מאיר ככה, אז הוא פוגע כאן בדבר שמחזיר אותו אל תוך הדיש, ואז יורה אותו חזרה, וזה בעצם יוצר אור מאוד קונטרסטי,
כן,
שזה מתאים בדרך כלל למצבים שאנחנו רוצים לגרום לאנשים להיראות טיפה צרים יותר.
בדיוק, להבליט עצמות לחיים, לעשות צללים יותר חדים מתחת לאף, ויש אנשים שזה מתאים להם, יש אנשים שמתאים להם, אני אוהב את הביוטי דיש, אבל אני מוסיף עוד בוקס לייט בשביל לרקח את זה קצת, לתת לזה יותר, פחות צללים מסביב. יש אנשים שמתאים
להם. אתה מדבר על שני פנסים שמאירים פחות או יותר מאותו מקום אל אותו מקום?
כן, כמעט באותו מקום, זאת אומרת, הביוטי דיש תמיד יהיה טיפה יותר בצד, יותר מקדימה, מלמעלה, הבוקס לייט ייתן עוד נפח מצד שמאל, עוד פעם אני אסיף עוד בוקס לייט עם בום מלמעלה כדי לתת עוד תאורה לשיער, ואז מתחילים לחפש את האיזונים עם רפלקטורים הרבה פעמים של למלא צללים, לחפש, עוד פעם לחפש את הזווית, בגלל זה לפעמים לוקח שעה אפילו שעתיים עד שאנחנו מוצאים פורטרט שהלקוח מרוצה ממנו.
לכן אמרתי שגם תמונה פשוטה כזאת, היא יכולה להיות דבר סטאפ יחסית מורכב, של שלושה פנסים ועוד איזה שני רפלקטורים.
כן, יכול להיות, ולפעמים, אפשר לעשות גם, זה מצליח בוקסלייט אחד, בוקסלייט אחד, ואתה מתחיל עם זה, ואתה אומר, וואו, רגע, שנייה, אנחנו הגענו פה לתאורה, זה טוב, זה נראה טוב, וממשיכים משם. אז...
איך הסט קבוע?
לא.
וואלה.
הלוואי, כאילו, אני מתחיל מאיזה משהו שיש לי בראש, אבל תמיד זה איזשהו אושר משתנה, לפעמים יש, תראה, לפעמים מזמינים אותי לצלם חברה שמגיעים באותו יום 20 אנשים לצילומים, 20, אם זה חברת הייטק, או עשיתי שבוע שעבר משרד של עורכי דין, ולא אכלתי עם קול מצולם, אתה מגיע לאיזה משהו בסיסי, ואז אתה מתחיל לשחק עם רפלקטורים ועמדות, ומנסה איכשהו לבנות את זה, ברור שזה לא יצא מושלם לכל אחד, אבל אתה מוגבל בזמן, אז יש לך איזה סט אחד, אבל לרוב שמגיעים אליי לצילומים, מישהו מגיע, מתקשר, אומר אני צריך תמונה, פרופיל לסטודיו, אז אנחנו מתחיל לבנות מאיזה משהו בסיסי, וזה יכול להשתנות.
והנה תמונת הוואטסאפ של הסט בעצם. שזה מגניב.
הנה, ככה זה צולם.
תקשיב, אתה מצליח לגרום לאנשים לזרום איתך, שזה אדיר.
כן, זה הכיף.
תגיד, אנחנו לקראת סיום, אז רגע אני אזכיר כמה דברים, אנחנו עוד לא סיימנו לגמרי, אבל אני כן רוצה להזכיר שנייה שאנחנו בעצם פתחנו מועד ב' כניסת מאחרים, אם תרצו, של ההגשות לספר הצילומים שנקרא 100 הצלמים החובבים המבטיחים ל-2021. ברצי גולדבלט המרתק הצטרף לפאנל השופטים והוא כבר השופט הרביעי והאחרון אחרי דפנה בן נון, ארז מרום, אלה אוזן וכאמור ברצי גולדבלט. אז מי שלא הספיק, רק שומע על זה עכשיו, היו כאלה שהתקשו עם ההרשמה לאתר, היו כאלה שלא הבינו איך אנחנו מכינים את התמונות, מה זה 1500 פיקסל, מה זה 300 DPI, כאילו התמודדנו עם כל מיני שאלות כאלה, אבל הרבה מכם נזכרו ממש בשנייה האחרונה, והרבה יצאו כאלה שרצו להעלות תמונות אבל לא הצליחו, אז פתחנו שוב לממש הזדמנות אחרונה להצטרף, ואני חושב שזו הזדמנות ממש מרתקת לעמוד מול ה... לעבור מול העיניים של כל הצלמים האלה ושל ברצי בפרט. ברצי, רציתי בהזדמנות זו לספר גם שאתה לא רק צלם.
נכון.
אתה גם...
מטפל ברפואה סינית.
נכון. מטפל ברפואה סינית.
כן. כן, שנדלקתי על רפואה סינית לפני 10 שנים בערך, פציעה בטיול בגלישה בסרי לנקה, ואז עברתי שם דיקור, התחיל לעניין אותי, ואז התחלתי מקורס בסיסי כזה להכיר את העניין הזה, מתוך סקרנות, ו- one thing led to another, המשכתי ללימודי רפואה סינית, שסיימתי את זה ב-6 שנים ולא ב-4 שנים כמו שזה אמור לקחת, תוך כדי עבודה, משפחה, אחרי זה המשכתי להתמחויות, ופעמיים בשבוע אני גם, יש לי קליניקה שאני מטפל, וזה משלב. זה גם, תשמע, עם הצילום פורטרטים וטיפול, יש בזה הרבה דברים מאוד משיקים, כי אתה מסתכל על בן אדם, אתה מנסה להבין מה, את הבן אדם שעומד מולך, כמו בצילום של יש שיחה לפני זה ואנחנו מכירים אחד את השני ואני רואה באיזה צד אני צריך להעיר אותו ולהרגיש שגם ירגיש מאוד רגוע וירגיש תחושה מאוד נוחה ונעימה וזה מתפתח לשיחה ויש בזה מאוד דברים משיקים כמו הטיפול ברפואה סינית שמישהו מגיע עם איזשהו סוג של כאב ואז אתה מאבחן את הבן אדם ואתה מכיר אותו ויש שיחה נסה להכיר את הבן אדם מבפנים.
ואתה חושב שיש דברים שהבאת מהטיפול אל הצילום?
כן, יש קודם כל הרוגע, מאוד חשוב שהמצולם שהוא מגיע לסטודיו, אז הוא הרגיש מאוד בבית, מאוד מנוח, זה מאוד מלחיץ הרבה פעמים לבוא להצטלם, כל מי שמתקשר אליי ומזמין צילום פורטרט, המשפט הזה אומר, אני שונא להצטלם, אני לא פוטוגני, פשוט זה 99.99%, אני צריך מאוד להרגיע אותם, שזה בסדר, יהיה בסדר, זה לא יכאב, מאוד חשוב שהוא יגיע לסטודיו, תהיה מוזיקה נכונה, ותהיה אווירה נכונה ונעימה, והסטודיו כבר יעמוד, ובלי לחץ, ולתת לו זמן, כמה זמן שהוא צריך, אפילו בתחושה שהרגיש שיש לו את כל הזמן שצריך, אפילו שלפעמים צריכים לתקתק, ויש עוד מצולם שמגיע, ודברים כאלה, אבל כן לתת לו את הזמן, להכין אותו לזה, אז כן, זה כמו שמגיע מטופל, ואתה מכין אותו למה שהולך לקרות, ואתה חשוב מאוד שהוא יהיה מאוד רגוע, ומאוד, ויבטח בך, יסמוך עליך. גם חשוב.
מדהים. ברצי, יש משהו שתרצה להגיד, לספר, לשתף, לסכם, לסיכום?
וואו, נראה לי שדיברנו על הכל.
דיברנו הרבה, כן.
אני רוצה לראות את הצילומים של הצלמים שהגישו לתחרות.
מסקרן.
זה כבר מסקרן, ואני בטוח שזה מעניין, ומעורר השראה. וכן,
יאללה. אם כבר נגעת בזה, אני רוצה לשאול אותך, מה היית אומר לחובבי צילום שחוששים שהם לא מספיק טובים?
קודם כל זה לא רק צלמים חובבים מרגישים את זה, גם
לא
מכירים את זה, כן, בהחלט, וזה קורה כל הזמן ולפני כל דבר. דרך אגב, אפילו היום עשיתי צילומי עיצוב פנים, אז מנצלת באיזה משרד ונתקלתי שם באיזה משהו טכני, איזה קושי שניסיתי להוציא איזה חלל, היה מאוד קשה, וממש הרגשתי שאני בקטע של וואו, למה לקחתי על עצמי את בכלל את העבודה הזאת, אני לא מגיע לזה, וכאילו אולי קפצתי מעל הפופיק שבכלל אמרתי שאני מסוגל לצלם את זה, ולקח לי זמן, התקעתי שם שעתיים בחלל הזה, בסוף, אבל הלכתי על זה, אז זה לא רק חובבים, כאילו כמה שמסוים, ויש לי ניסיון בצילום מצוות פנים, עדיין התקלתי במקום עם תאורה קשה, בקיצר, אז זה לא רק חובבים, ואני פשוט, זה חלק מהעניין לנסות, ואם לא יצא טוב, אז לחשוב מה לא יצא טוב, לנסות לשפר, ולא לפחד. במיוחד היום שאנחנו בעידן הדיגיטלי, זה לא 4x5, זה לא שאתה שם שקופית, ואתה עכשיו צריך לחכות כמה שעות שזה יתפתח.
רק כדי לגלות שהיית סטופ אחד מתחת.
בדיוק.
כן, כי אתה יודע, אחת החששות שלי כשהבאתי צלמים תותחים כמוך, זה שאנשים יראו כאילו את התמונות שלך, ויגידו לעצמם, אני לא ברמה הזאת, אני לא אשלח תמונות, אני לא אגיש, זה לא בשבילי. גם הטייטל הזה הוא די מלחיץ, אתה יודע, יש איזה סיפור כזה שעובר במשפחה שלי, שכשאני עזבתי את החטיבה ובאתי להתקבל לתיכון, אז עזבתי את החטיבה שבעיר שלי למדתי גרתי בהרצליה, ורציתי לעבור לתיכון על אזורי לאומנויות, תיכון אלון ברמת שרון, שבזמנו היה ממש 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 נחשב, ובאתי, ניגנתי על גיטרה, ובאתי לבחינה למגמת מוזיקה, רציתי להתקבל למגמת מוזיקה, ותקשיב, אני נכנס לאיזה חלל מאוד 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 גדול, ויושבים שם משהו כמו 400 בני נוער, 350 עם גיטרה, ואני כאילו, ואני עד היום זוכר את ההלם שאני, אתה יודע, אתה באנרציה של בתה, אז המשכתי ללכת והתיישבתי, ואני איזה 20 דקות יושב שם ומסתכל סביב, וכולם נגנים, אתה יודע, לזפלין, וזה וזה וזה, וכולם נשמעים לי מעולים, ואחרי 20 דקות, אני אומר לעצמי, מה אני עושה פה בכלל? אני גרוע, אני כאילו, יש כל כך הרבה יותר טובים ממני, ופשוט לקחתי את עצמי עם הגיטרה, והלכתי.
וואו, אוי ובוי.
כן, ולא, יש איזה סוף טוב, כי אמא שלי המקסימה נלחמה עליי, ויצרה קשר עם ראש המגמה וכו' וכו' וכו', והיא ריגנה לי, הסבירה לו שנלחצתי ופה ושם, ושנורא מוקשם, וכאילו, ובאתי זה, ונבחנתי והתקבלתי. בסוף גם הייתי במגמת מוזיקה בתיכון הזה, ומאז החיים שלי השתנו לטובה, ואני אומר ש...
גם אני הייתי במגמת מוזיקה.
סליחה?
גם אני הייתי במגמת מוזיקה, ניגנתי בגיטרה גם.
גדול.
קצנלסון.
אז אני לא הייתי רוצה לייצר סיטואציה שתעמיד אנשים במצב הזה שאני הייתי בו. שאומרים לעצמם, 100 הצלמים החובבים ל-2021, מה הסיכוי שאני בין המאה, אני רק זה ורק זה, אני לא אשלח בכלל. שזה מזכיר לי את עצמי בגיל 15, שלוקח את הגיטרה והולך, אני גבורה. אז כן, אז אני מקווה שאנחנו לא עושים איזה משהו בומבסטי כזה, אבל מצד שני אנחנו כן רוצים שמי שיתקבל יהיה כזה, באמת ידע שהוא... שזה חותם את החוט מקצועית שהיא לכל החיים. ואני רוצה להגיד לך תודה רבה, קודם כל שהצטרפת, כי גם היית מאוד מקסים בשיחת הטלפון הראשונה שלנו, וכבר מיד התלהבת מהפרויקט ורצית להשתתף, וגם באת ולא סיפרנו לאף אחד, אבל עבר עליך יום ארוך מהרגיל, ונתת פה מאמץ, ואתה יושב איתנו ומדבר ומספר על התמונות שלך ומשתף סיפורים והמשפחה ודברים אישיים גם, אז אני מעריך את זה, אני נהניתי מאוד, היה לי מרתק, אתה איש מקסים ויקר ומגוון, אני חושב שאחד הדברים היפים בלהיות צלם, ובזה אני מסיים, אחד הדברים היפים בלהיות צלם זה שאנחנו משתקפים בתמונות שלנו, כאילו מי שחד הבחנה, הוא רואה די עמוק פנימה לתוכנו, אם הוא מסתכל על העבודות שאנחנו מייצרים. ואני חושב שהמגוון בצילומים שלך, הוא כנראה שיקוף של המגוון שבתוכך.
תודה.
כן, אתה יודע, זה... I say it like it is, מה שנקרא. וכן, והעובדה שבמקביל אתה גם מטפל, וזה, אין ספק שאתה בן אדם מאוד 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 עמוק ורחב אופקים ומרגש, באמת. וגם כותבים לנו פה, תודה, מקסים. אז זהו, אז שוב חברים, תודה. מי שרוצה לשאול את ברצי שאלה ולא שאל עד כה, יכול לשאול בתגובות של הסרטון ונתייג אותו והוא יענה בשמחה, אני בטוח. ומי שיש לו שאלות באופן כללי, אז גם מוזמנים, אפשר לתפוס אותי בכל מיני מקומות, אני מזכיר שנפתחה ההזדמנות האחרונה בעצם להגיש מועמדות, להשתתף, להציג תמונות בספר המודפס, כאמור מדברים על ספר בגודל 25 על 25 סנטימטר, כל צלם מקבל שני עמודים מלאים, זה הולך להיות ספר של מעל 200 עמודים, כמובן כריכה קשה, כמובן הכל בצבע, כמובן עיצוב גרפי סופר מקצועי, הדפסה סופר מקצועית. העותקים הללו, ברצי, אני לא זוכר אם סיפרתי לך, אבל אני מזכיר, אנחנו שולחים אותם לספריות הגדולות בישראל, כדי שהספר הזה הוא לא יהיה רק אצלכם על המדף, ואף אחד בחיים לא ידע שזה אי פעם מתרחש, כמו העץ הזה שנפל ביער ואף אחד לא שמע. אז כדי להימנע מהמצב הזה אנחנו שולחים אותו לספריות כדי שכל חובב אומנות וחובב צילום מאותו יום ואילך שירצה להסתכל על תמונות ולקבל השראה יראה את התמונות שלכם ואת השמות שלכם, וכמובן יש שם גם עמוד על השופטים, ואנחנו גם שולחים את זה למעצבי פנים נבחרים שעיקר עיסוקם הוא בעיצוב חללים מסחריים גדולים, בתי מלון, משרדים, מבני ציבור וכדומה, כדי לייצר עבורכם פוטנציאל עסקי מולם באופן ספציפי, וגם בשאיפה שהספר הזה יישב שם כספר קפה, וכמובן לקוחות שבאים למעצבי פנים, זה אנשים שהם עמידים בדרך כלל, בעלי טעם טוב בדרך כלל, חובבי אומנות בדרך כלל, ורק טוב יצא מזה, וכמובן, זה ישלח אליכם, תוכלו לקנות עוד עותקים במחירי עלות, לשלוח לבני משפחותיכם, להתלהב, להתרגש וכו', ובאמת זה דבר שהולך להיות לנצח, להישאר לכם כעדות ניצחת להישג שלכם, לכישרון שלכם, וברצי, אתה איתנו על זה, אני מאוד גאה בזה, ומאוד מעריך אותך, ומעריך את הזמן שהקדשת לנו, מאחל לך המשך לילה טוב, והמון המון המון תודה.
בכיף, לילה טוב, להתראות.
להתראות יקירי, תודה רבה, תודה. ביי כולם.